על החיים ועל המוות. עורכת ומגישה דפנה לוי.
כשאחותה הגדולה מיכל נהרגה בתאונת דרכים, האבל של מירב רוט לא יכול היה להיות לגמרי פרטי. היא הייתה רק בת 18, אבל אבא שלה, יוסף תומי לפיד, היה אז בשנת 1984 מנכ"ל רשות השידור, ואימא שלה, שולמית לפיד, הייתה כבר אז סופרת מצליחה, והתקשורת התעניינה מאוד במה שקרה למשפחה. נפגשתי עם מירב לשיחה בקליניקה שלה יותר מ-36 שנה לאחר מכן. היא פסיכולוגית ופסיכואנליטיקאית, פרופסור מירב רוט יש לומר, והיא כותבת ועוסקת הרבה מאוד גם בספרות, כך שכל אלה משתלבים באופן שבו היא מספרת את סיפור האבל הפרטי אישי שלה ושל המשפחה שלה.
זה מפץ גדול שמסיים הכל ומתחיל הכל, אבל גם ממשיך. בעצם בדיעבד אחרי הרבה עבודה אני יכולה להגיד שהוא גם ממשיך, כי אנחנו מאבדים כל החיים. אנחנו גדלנו בתוך תודעת אובדן מאוד מאוד גדולה, עם השואה של אבא שלי שאיבד שם את אביו, וגדלנו בתוך זה כמו חלב אם, במקביל לחלב אם. הייתה שתיקה מאוד גדולה של הדור שלו, אבל הוא היה אחר, הוא לא היה יחידי, היו גם בתים מדברים. אנחנו גדלנו בתוך בית מאוד מדבר, זה לא רק מדבר, זה היה מצפן, זה היה המגדלור, זאת אומרת המחשבה שאנחנו תולדה של השואה, והתשובה היא כאן, וארץ ישראל, וציונות, זאת אומרת זה גם איזה מין תודעת אובדן עם תיקון. זה מורה דרך, אני חושבת, בכל העיבוד, אני כל חיי עוסקת באבל ובאובדן, בכל מיני, כמעט אפשר לומר שבכל חזית, כן, בקליניקה, כפסיכואנליטיקאית, אני מקשיבה לסיפורים, כל סיפור הוא סיפור של אובדן, גם אם אנחנו מדברים על מישהו שפגעו בו, אז עבדה לו הילדות שהובטחה לו ונגזלה ממנו, וגם כמובן אובדנים במובן של מוות וככה. וגם כל המחקר תרבות שלי כל הזמן חוזר, אם אני רוצה ואם אני לא רוצה, אולי נרחיב על זה, אבל לשאלה של האובדן והעיבוד שלו ואבל עליו וככה. אז אני חושבת שהדבר הזה הוא מגיע מהבית, זאת אומרת ככה גדלנו, מתוך מצד אחד תודעת אובדן מאוד חזקה, אבל גם עם איזה ציווי שמגיע ביחד איתו, שצריך להמשיך הלאה, שאפשר לתקן, שתפקידנו לקחת אחריות על מה שמאבדים ולעשות איתו משהו, זה היה מאוד חזק. ואולי עוד דבר מאוד משמעותי, והוא כבר קשור לדברים שאבא שלי לא יכול היה לשאת, זה שהייתה איזו מין הבטחה שלנו לא יקרה שום דבר כי הוא שומר עלינו. הבטחה מאוד גדולה, מאוד חזקה. וכשאחותי נהרגה, אני זוכרת שאחד הדברים שהכעיסו אותי, זה התרגם לבגידה שלו. הוא הבטיח שהוא ישמור עליו, מבחינתנו ומבחינתו, אני חושבת שגם
מבחינתכם?
מבחינתי, באיזה אופן אינטואיטיבי, ילדי, זאת הייתה הפרת הבטחה. השואה, ככה הוא רוצה להאמין, אחר כך באנליזה שלי עשיתי הרבה עיבוד של הדבר הזה, זה מה שהוא רוצה להאמין, ותכף אני גם אגיד למה אני חושבת שהוא בסוף צדק. אבל
כי את יודעת, את אומרת את זה באמת נוכח אירוע מאוד מאוד דרמטי כשנהרגת אחות, כשנהרגת הבת שלו, אבל אני חושבת שילדים הרבה פעמים חווים את זה אפילו כשבפעם הראשונה שהם רואים איזה חולשה של אחד ההורים, ויש את הפחד הזה פתאום שיכול להיות שהבן אדם הגדול והחזק הזה שאני תלוי בו, בילדות לגמרי תלויים בו, אולי לא יוכל להגן עליי מהכל.
את גם צודקת, את מוסיפה עוד בית מאוד משמעותי ברגע הזה של אובדן של אחות, זה שלא רק האחות מתה, אלא ההורים שהיו הלכו לאיבוד, בוודאי לתקופה מסוימת. אבל הפרת ההבטחה הייתה לגביה, לפחות התרגום הראשוני שעשיתי את זה לעצמי. זאת אומרת, שהוא הבטיח שהוא ישמור על שושנו, אם משהו קרה לנו זה באחריותו, הכל היה באחריותו. עכשיו, בדיעבד, אני קודם כל הבנתי שהוא לא יכול היה לשאת את המחשבה ששוב יבד לו משהו, או מישהו כל כך יקר. זאת אומרת, הוא היה חייב להגיד לעצמו שהטרגדיה מאחוריו והתיקון לפניו. אז הכזב העצמי שלו, הוא מסר אותו גם לנו בצורה כל כך מוחלטת, דווקא בגלל שהיה שם מקום שברירים תחת, שהוא לא היה מוכן להיות איתו במגע.
את חשת ככה רק כלפי אבא שלך, או גם כלפי אמא שלך?
רק כלפי אבא שלי. אמא שלי אף פעם לא החזיקה באיזו עמדה אומניפוטנטית כלפי החיים. היא גם לא הייתה צריכה, וגם זה לא האישיות שלה. והוא היה כזה, על הכל הוא לקח אחריות. הכל היה ועם תחושה קומפטנטיות מאוד גדולה, אבל במקום הזה זה כבר לא קומפטנטיות אלא אומניפוטנטיות, כי אנחנו לא יכולים להבטיח שלא יקרה שוב.
ברור.
וזה היה הגבול שהנפש שלו יכולה הייתה להגיע אליה. את זה הוא לא יכול היה לשאת, בגלל שהוא היה מאוד פצוע בסופו של דבר ממה שקרה. אבל בחלוף זמן בתוך אנליזה ובתוך החיים, הבנתי שהוא גם צדק. כי בסופו של דבר הוא באמת הגן עלינו במובן שהאהבה שקיבלנו, הביטחון שקיבלנו והמשפחתיות הכל כך חזקה שלנו, באמת שמרה עלינו לא מפני האובדן, אבל נוכח האובדן.
חוויתם את זה ביחד? כי שמעתי גם ממשפחות שזה לגמרי פורר אותם, לגמרי הרחיק אותם.
לכן בדיעבד הבנתי שהוא צדק, כי במובן הזה מה שהוא הבטיח הוא קיים. הוא הנחיל לנו כזאת תודעה של משפחתיות ושל אופק של התגברות. כל כך ראינו עליו את תעצומות הרוח שהובילו אותו מהתופת לאן שהוא הגיע. בסופו של דבר זה כן שירת אותנו. לא, שוב, לא מפני האובדן, אבל למולו, ונשארנו מאוד קרובים, אנחנו מאוד 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 קרובים אחד על השני ותורכים אחד בשני, וזה עזר לנו, זה עזר לנו. וכן, אני חושבת שהכאב לעולם נותר בעינו, אבל ההתגברות היא במובן שבסופו של דבר כולנו אנשים שחיים חיים מלאים וחיים של משמעות ושל יצירה ואהבה גדולה. אז במובן הזה זאת התגברות.
ספרי לי קצת על אחותך. בת כמה הייתה מיכל, במה היא עסקה באותו זמן?
קודם כל אני חושבת על זה שאני מיד מחייכת, שזה אולי קשור לאיפה אתה נמצא אחרי תהליך של אבל. אני כשאני פוגשת מישהו שהכיר אותה, אני שמחה, אני אוהבת להיזכר בה, זה לא מפרק אותי, זה הגעגועים, זה איזה מענה פורטה לגעגועים, שאני פוגשת אותה לרגע. היא הייתה הבחורה, יפה יפה, והייתה כמו מבוגר קטן. אני זוכרת, היו לנו שכנים ממול משפחת יפת, אז נשאר מיתוס במשפחה שלהם, עליה, שהייתה בגיל 3 פוגשת, בוקר טוב אדון יפת, בוקר טוב גברת יפת, הייתה כזאת אמא גדולים. אנחנו יאיר ואני היינו הקטנים והפרועים, והיא הייתה אמא גדולים, ואדם מלא אהבה, וגם היא, בתוך המורשת הזאת, הייתה מתכתבת עם איך קוראים לזה ברוסיה,
אסירי ציון,
הייתה מתכתבת איתה, ומדריכה בצופים, ועם המון תודעה חברתית, ושל ראיית האחר, על הקיר שלה היו רשומים שירים, ועם הנסיך הקטן, מין איזה תום, וטוב, והרבה כוח גם, וחוכמה. וכשהיא נהרגה, היא התחילה ללמוד פסיכולוגיה בתואר שני, במגמה קלינית. אני לא עלה בדעתי עד אז, שאני אהיה פסיכולוגית יום אחד. אין לי ספק שאחר כך חלק מהפעולות הנפשיות היו לצלול לתוך המסלול שלה. אני מאוד שלמה עם המסלול הזה, ואוהבת אותו אהבה גדולה. ואני עושה בו כמיטב יכולתי, שזה... אגב, לעשות כמיטב יכולתי, זה המוטו של אבא שלי, עד כדי כך שעל הקבר שלו, על המצבה שלו, הוא ביקש וכך עשינו, וכתוב, עשה כמיטב יכולתו. הוא גידל אותנו באמירה שזה מה שאנחנו יכולים לעשות, לא חשוב כמה תקבלו במבחן, אבל תעשו כמיטב יכולתכם. פעם חשבתי שזה מאוד מרגיע, אחר כך הבנתי שאנחנו, אין קצה לאמירה הזאת, אני תמיד רושבת את עצמי, אולי אבל... אני יכולה עוד קצת, אז זה גם מאוד מחייב המוטו.
כן, תראי, את גדלה בבית שבו יש לך אבא אני חושבת שכשהיינו בצבא, שזה בערך מתי שמיכל נהרגה, נכון?
כשאת יאיר היית בצבא.
עיתון במחנה.
נכון.
אז אבא שלך היה מנכ"ל רשות השידור, או אולי כבר אחר כך?
הוא היה כבר אחרי...
בכל אופן עיתונאי מן הנודעים והמשפיעים, אחר כך הוא המשיך לקריירה בטלוויזיה וקריירה פוליטית. אמא שלך היא סופרת מאוד מצליחה, אחיך אין לדעת בשלב זה שאנחנו מקליטות, אולי יהיה ראש הממשלה, אבל בכל מקרה, גם קודם בקריירה העיתונאית הוא היה מאוד בולט, ואת עומדת בראש החוג לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב. משהו שם אצלכם יש דחף מאוד גדול להצטיינות, זה ברור.
מעניין לי מה הדחף. אני חושבת שכמיטב יכולתך והצטיינות זה לא בדיוק אותו דבר, זה למצות את המהלך. יש בזה המון תשוקה, אני חושבת שיש בזה הרבה מאוד תשוקה, סקרנות ורצון, ורצון ואיזו אחריות למצות כל מהלך עד תומו.
ומיכל הייתה כזו? מיכל הייתה מציאות?
גם בהחלט, בהחלט. כל היה חשוב לה. היא הייתה בת 24 כשהיא נהרגה. חזרה ממועדון, עם, את יודעת, מסוג המקומות האלה, שבגללם אבא שלי היה אומר שאין אלוהים, חזרה ממועדון של פוסט פסיכוטי, מועדון אנוש, שבו התנדבה, עם עוד שלושה בחורים באוטו.
אוי, את התחלת את המשפט, את אמרת חזרה ממועדון, ואני דמיינתי לעצמי, את יודעת.
זהו, לא.
ריקודים.
זהו,
ו...
שלא.
מקום של טיפול.
כן, 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 בהתנדבות, עם חולים כרוניים. בדרך חזרה, רחוב המסגר, כן. עמדה באור אדום, וזה אותו התפך עליה, וזהו. ונשמע הצליל הזה, שהוא הצליל שבו החיים משנים מסלול. אז הידיעה שזה חלק מהחיים, הידיעה שאובדן הוא חלק מהחיים, היא מלווה אותנו, מלווה אותי, ואני חושבת שיש לה צורות באמת ממאוד טרגיות למאוד מינוריות, כמו שאמרת על הילדה שהיית, שגם אם לא קרה משהו נורא גדול, אבל ראית את ההורים שלך נחלשים, זה אובדן, זו התפכחות, זו הכרה מטלטלת, יש לה מנעד מאוד רחב, כל הזמן מלווה את החיים שלנו. מרגע היוולדנו.
במשפחה שלכם, אתם עוברים את זה ביחד ונשארים מלוכדים ומאבדים את זה ביחד.
אני לא רוצה לעשות איזה אידיאליזציה. הייתה התנפצות אדירה. היה צריך לאסוף, בוודאי ההורים שלי, היה צריך לאסוף פיסה לפיסה כדי לחזור להיות אנשים שלמים. אני לא רוצה לדלג על האמת. הייתה התנפצות אדירה. זה היה מאוד מפחיד, אני חושבת שחלק ממה שקורה כשמאבדים אח או אחות, ובצדק את מיד הצבעת לשם, זה האימה מאובדן ההורים. מאובדן, קורה לך הדבר הכי נורא שיכול לקרות לך, ובאותו רגע מי שתמיד שומר עלייך הוא מרוסק יותר ממך. לנו בעצם לקח זמן עד שהייתה לנו בכלל זכות לדעת שגם אנחנו... קרתה לנו טראומה איומה, כי היינו עסוקים בלשמור על ההורים, מיד, כי זאת ההישרדות שלנו כילדים. אז זה לא שמיד התגברנו ביחד כמשפחה מלוכדת, אנחנו נשארנו משפחה, נשארנו מאוד קרובים בכל רגע ורגע, אבל הייתה התרסקות והשתקמות הדרגתית וכאובה ופצועה, זאת טרגדיה.
אתם בעברה לא הייתם ילדים, אבל הייתם בדיוק על התפר הזה שבין... בין הילדות לבגרות, זה עוד לא ממש אלה...
נכון.
כן, מתי החלטת לקחת את עצמך למסלול הזה, שכל הזמן מפגיש אותך עם עוד אובדן ועוד אובדן, כי לכאורה אפשר לחשוב גם שבן אדם שבאמת חווה חוויה כל כך קשה, ילך למקום אחר לגמרי.
כל הילדות שלי, אני הייתי בטוחה, וכולם בטוחים שאני אהיה שחקנית, אני שיחקתי בכל הצגת תיאטרון של בית ספר, שבאתי במכינה של ניסן נתיב, זה היה לי מסלול אחר לגמרי, ואז כשהיו הרשמות לאוניברסיטה, אני באמת, אין תודעה שרשמה אותי, אני לא יודעת מי רשמתי, רשמתי את עצמי לפסיכולוגיה, אני באמת איזה מהלך אינטואיטיבי, ואני שוב אומרת, אני בטוחה שהרבה ממנו הוא איזה רצון לשמור את מיכל בתוכי, ולהמשיך ללכת איתה את הדרך גם שלה וגם שלי. הרבה שנים הייתה לי את החוויה שהיא בתוכי, ואנחנו הולכות שתינו בעולם.
התחושה הזאת מאוד ברורה גם בשירים שאת כותבת. אולי תקראי אחד מהם?
זה מתוך מחזור שמורת החיות שמקודש למיכל. כד חלב. בי את, בך אני. חלב בתוך חלב, אחות בלב אחות. כד שנות חלב ולא יותר. ואת כבר בת 60, וחד אורך חלב, אורך חלב. מאז שאני זוכרת את עצמי, אני כותבת, לא מפרסמת, אבל אני, יש פזמונים שאני כתבתי, אבל שירים הם, הם שלי, ההתייחסות שלנו למילה כתובה בבית היא כל כך אחראית, שאני לא... אבל עכשיו מיכל הייתה בת 60, והייתה אמורה להיות בת 60, והרגשתי שאני רוצה איזושהי בת קול שתזכיר אותה בעולם, ואז באמת פרסמתי את השירים האלה במוסך.
אחיך כתב עליה לא מעט.
כן, ואימא שלי יש לו ספר שנקרא שירי חלון, בעקבותיו. הדבר שהיא כתב זה דומה להליכה שלי לפסיכולוגיה, אני חושבת שהאפשרות שוב בהמשך למורשת הזאת של תעשה משהו לטובה עם כל דבר שאתה פוגש בחיים, זאת האפשרות לתיקון, האפשרות להעביר את לפגוש אנשים באבל מכל מיני סוגים, ולהעביר אותם את כברת הדרך עד למקום שבו האובדן ייצוק משמעות בתוך החיים שלהם, אבל הם יוכלו לראות איך הם יכולים ליצור חיים יצירתיים, קשרי אהבה, התפתחות, כי באמת, בפסיכולוגיה יש לה תשובות מאוד מאוד חזקות סביב השאלה הזאת של איך מתמודדים עם אובדן, החל ממאמר כך חשוב של פרויד ב-1917, בעקבות מלחמת העולם הראשונה, שהוא כותב שאפשר להתאבל באבל ומלנכוליה, אפשר להיות במצב של אבל ולעשות איזשהו עיבוד של האבל, אבל אפשר להתעקע במצב מלנכולי בגלל הסירוב להתאבל, בגלל הסירוב לקבל את גזר הדין. בעצם אנחנו ניצבים בכל טיפול, בכל סיטואציה של אובדן בחיים, אנחנו ניצבים מול הדילמה הזאת. ואחר כך מלאני קליין, שהיא פסיכונטיקאית שאני עובדת לאורה, שאמרה, יש שתי עמדות, עמדה אחת שאני קוראת לה עמדה המסרבת למציאות, ועמדה שנייה שהיא עמדה המסכינה עם המציאות. תרגמתי את זה מסכינה, כי אני אוהבת את השילוב בעברית, שזה, אנחנו, יש סכנה, יש סכנות בחיים, אנחנו מסכנים נוכח הסכנות, אנחנו באמת
אנחנו
יש תהליך של עבר,
איתם.
אבל אם אנחנו מסכימים לפגוש את הסכנה, וגם מסכימים להיות מסכנים, זאת אומרת, מסכימים להתאבל עליהן, לעבור דרך העצב ודרך האבל, אז נוצרת איזו סוכנות נפשית, שזה הסכון השלישי, נוצרת איזו סוכנות נפשית שאפשר איתה לבנות אחר כך חיים יפים וטובים, וזכות ללוות אנשים בתוך הצומת המאתגר הזה, ולעזור להם לראות שאפשר להסכין עם כל מציאות, וליצור על החיים. זו אמירה רדיקלית, זו אמירה אתית, זו אמירה מרחיקת לכת על מה אני חושבת על החיים.
כן. זאת אמירה מאוד מעוררת תקווה, כי אני מכירה הרבה יותר מקרוב את מנגנון ההדחקה.
אנחנו מידה מסוימת של הדחקה חייבים, אבל אני חושבת שהדוגמה של אבא שלי עם ההכחשה וההדחקה של האפשרות שיקרה שוב, היא דוגמה טובה לזה שהחלק הזה לא הכין אותנו מספיק טוב, ולא הכין אותו מספיק טוב, כי כשאתה לא רוצה לדעת את המציאות, אז היא תופחת על פניך, ואתה גם מתערער, גם מרגיש נגזל, גם, כן? לעומת כל דבר שאתה עוסק לפיו הכרה, ועיבוד, ואתה יכול לכאוב את זה שהוא עלול לפגוש אותך שוב, אבל כשהוא יפגוש אותך שוב, אתה קצת יותר מוכן, זה לא יחסוך את הכאב. אבל אתה באמת יכול לעשות את עבודת האבל, ובאמת כשאחד הדברים שקורים מול אובדן, זה שלרגע, לזמן מה, הסטטיסטיקה מאוד משתבשת, כי אתה מבין שזה יכול לקרות. זה לא סתם שהבנת שזה לא מחסן. זה חושף אותך לעובדה שזה באמת יכול לקרות, ואז אם זה יכול לקרות, זה יכול לקרות שוב. אז הרבה פעמים אחרי אובדן, אנשים מסתובבים בחרדה מאוד מוגברת, ומנטרים בסביבה שלהם כל הזמן, ועודקים כל הזמן, שכולם בריאים ושלמים, וזה בגלל שסטטיסטיקה משתמשת, וזה נראה קל כל כך. עוד עבודת אבל מאוד חזקה, היא לא על אחותי, על אבא שלי, שאני חושבת את זה, די מדהים, זה יאיר, כשאבא שלי נפטר, התיישב, ובמשך שנה, כל מה שהוא עשה, זה כתב את זיכרונות אחרי מותי, שהוא ספר בגוף ראשון, מקולו של אבינו, סיפר את סיפור חייו. ממש עשה תהליך אבל, אני לא שמעתי על עוד מישהו שעשה ככה. אולי דבר הדומה מעניין שאני מכירה זה שמלני קליין, הפסיכואנליטיקאית שאני עובדת במשנתה, כשהבן שלה מת, היא נכנסה מיד לחדר העבודה שלה וכתבה את יומן האבל שלה עצמה. אז זה הדבר קצת דומה, אבל כדי להשיג שם תובנות תיאורטיות קליניות. יאיר פשוט הנציח אותו דרך הספר הזה, ספר בעיניי הכי טוב שהוא כתב, הוא כתב 13 ספרים, זה ספר הכי טוב שהוא כתב בעיניי, גם שאר נהדרים, אבל זה ממש...
הכל מבוסס על עובדות, או כן. אופן מזה זה גם אקסטרופולציה?
לא, לא, זה הכל מבוסס, תראי, זה בסוף המכחול של הכותב נמצאת, אבל נמצא, אבל היה מחקר הגדול שדנקנר עשה, לפני, ושאליו יאיר הצטרף והמשיך את המחקר, כי דנקנר חשב שהוא יכתוב את זה, באיזשהו שלב הוא אמר לי, יאיר, אתה צריך לכתוב את זה, אחר כך דנקנר, נפרדנו גם ממנו לצערי, אז הכל מבוסס ממש על העובדות, וזה כל כך מדויק, הכניסה שלו לדמות של אבא שלי, היא כל כך מדויקת, שכשכתב לו, אנחנו תמיד כשמישהו גומר כתב יד, אז שאני קטנה, כשמישהו גומר כתב יד, כולם עוברים עליו וכותבים הערות.
מה את אומרת? איזה אומץ. ואתם עדיין משפחה מלוכדת למרות זאת.
כן, כן, כן. הערות באמת מאוד כנות. אז כתבתי לו הערות בצד, וכל הזמן כתבתי, אבא פה לא מדייק, או אבא פה מגזים. וכל פעם מחדש הייתי צריכה להיזכר שזה לא אבא שלי כתב לי יאיר, ואני ידעתי שזה יאיר כותב, אבל הכניסה שלו לתוך הקול של אבא שלי, הייתה כל כך באמת מפליאה.
כמה זמן אחרי מותו של יאיר?
מיד, מיד. ממש, זה ממש היה סמוך למותו. שנת אבל שהוא הקדיש לכתיבה הזאת. זאת עבודת אבל של כותב.
כן. את אגב כמטפלת משוכנת שכל אחד יכול להרוויח מטיפול, יכול...
כן. כן, אני לא חושבת שכל אחד חייב טיפול, אבל מה זה טיפול? טיפול זה מפגש עם עצמנו שבו אנחנו מדברים בכל רם על עולמנו הפנימי בנוכחות עוד אדם קשוב לנו מאוד עם מידה כזו או אחרת של ידע וניסיון על הנפש האנושית. איך אפשר, באיזה מתכון לא נרוויח מזה? מידה כזו או אחרת של התפתחות. אם המפגש הוא טוב, אם המפגש עם המטפל ועם עצמך בנוכחותו הוא מפגש טוב. אז כן, אני חושבת שטיפול הוא תהליך, קודם כל הוא תהליך מרתק עבורנו, כי אנחנו במילה מדברים, באנליזה באים 4 פעמים בשבוע.
אוקיי.
Okay. שוכבים על הספה, מטפל מאחורייך ומדברים, ואנשים אומרים, מה, 4 כן.
יש בספה, מי
הסתובב? אני דבר עכשיו מסתובבת להסתגע על הספה. ואנשים אומרים, מה, 4 שעות בשבוע, יהיה לי מה לדבר? וזה תמיד מצחיק אותי, כי עם עצמנו אנחנו מדברים על עצמנו 24/7.
כן,
אנחנו כל הזמן עסוקים בקיומנו. 4 שעות אנחנו לא נסיע לדבר עצמנו, ודאי אחר כך זה שואלים למה יש רווח בין שלישי לחמישי כשמתחילים את התהליך הזה. אז קודם כל זה תהליך מרתק, והוא מאפשר בדיוק את הדבר שאנחנו מדברות עליו. הוא מאפשר להביט מה שביאליק קורא בגילוי וכיסוי, להביט נכוחה אל התוהו, ולהכיר אותו, גם אותו הוא במובן של התוהו קיומי, העובדה שנתוני הקיום, וגם אותו הוא הנפשי, הלא מודע, כל הדברים שמפחידים אותנו מבפנים.
אגב, המאמר שלך, שכתב את שיחות,
כן.
ששלחת לי וקראתי, שאת מתחילה אותו באמת ממפגש עם הטיפלת, שבאיזשהו מקום פתאום זורקת לך את הסיפור על החותך שנהרגה בתאונת דרכים, ומוציאה את זה באמת באיזושהי צורה מאוד קשה ומדהימה, ואת לאורך המאמר ממש מבינה אותה, מבינה את הצורך שלה לשבור את המחסום ביניכם, או לזעזע אותך כדי להיכנס לשם. עד כמה את כמטפלת, שבעצם די חשופה, בגלל שאת באה ממשפחה כל כך מוכרת, ובגלל שהסיפור של אחותך הופיע בעיתון, בעיתונים, עד כמה זה מקשה עלייך מול מטופלים, או עד כמה את מרשה לעצמך לחשוף את הנושא הזה?
זה כשהייתי... מטפלת צעירה, מאוד חששתי. הרגשתי שזה מלכלך את הטיפול, שזה מעמיס על המטופלים, שזה עושה רעש. את המחשבה של פרויד בהתחלה, הוא דיבר על ניטרליות של המטפל, על... זאת אומרת, המחשבה שהמטופל, אנחנו צריכים לעשות מקום לעולם הפנימי שלו וללא מודע שלו, ולא להפריע לו עם עולמנו. היום, בעידן הפוסט-מודרני, האמירה הזאת הרבה, הרבה יותר רופפת. יש לנו הבנה, אם אני לא אשים תמונות על הקירות, זה אמירה, אם אני אשים תמונות על הקירות, יכירו אותי דרכן. אין לנו באמת אפשרות. המטופל פוגש את האני הממשי שלי, גם אם אני לא מספרת על עצמי סיפור, אסכולות שונות בפסיכונליזה נוטות יותר ופחות לספר על המטפל, באמת לא במקרה, הזרמים היותר עכשוויים, אמריקאים, יותר נוטים להדדיות, והמטפל יותר חושף מעצמו. אני עובדת בזרם הקלייני, הוא זרם קלאסי, אני לא מספרת על עצמי בתוך טיפול, אבל, ולכן זה באמת הדאיג אותי. אני זוכרת את הפעם הראשונה שמטופלת, זה כבר לפני 30 שנה כמעט, שמטופלת אמרה לי, היא מצאה, אני חושבת שזה היה בספר הגיבורים שלנו של יאיר, נדמה לי שזה בספר הזה שהוא מודלי, עבדנו על הפרקים יחד על הגיבורים התנכיים, והוא מודלי שם, ואז היא גילתה את הקשר, והיא אמרה, אבל אני יודעת שהייתה לך אחות שמתה, איך תשמרי עליי?
וכשמשמעתי,
וואו, זה נראה מאוד, זה גם נראה מאוד קשה. מאוד חזקה, מאוד קשה, כן. מאוד מובנת, אבל הדבר הראשון שחשבתי זה שכנראה שכל מטופל ייגש לסיפור המשפחתי ממקום לגמרי אחר שקשור למה שאנחנו קוראים טרנספרנס, למה שהוא מעביר אלינו מעולמו. זה היה לי ברור, כי אם היית שואלת אותי, תכתבי 30 אפשרויות למה מישהו ידע, יגיד כשהוא ידע שזאת המשפחה שלך, לא הייתי מונה את האפשרות הזאת ביניהן. היא לגמרי הפתיע אותי באופן המסוים של הניסוח, הבנתי מיד את ההקשר הספציפי שבגללו היא שואלת את זה ככה, וזה מאוד הרגיע אותי, אמרתי, אוקיי, אני בסופו של דבר צריכה להקשיב, כמו בכל נושא אחר, אני צריכה להקשיב למה זה מעורר בה, ועם זה להמשיך לעבוד, ואת זה אני יודעת לעשות, וזה מחזיר לי את המצפנים למקום, ואז היום אני כבר לא, אין בי את החשש הזה, אני באמת, והמאמר הזה הוא באמת מתחיל מאמירה מטלטלת, הייתה מטלטלת, כן, גם עבורי, כי בתוך כל הרפרטואר היא אמרה, המטופלת אמרה שהיא נסעה לפה, והיא חשבה, אם הייתה מתהפכת עליה מסעית, ואז היא חשבה על אחותי, איך היא הרגישה ברגעים האחרונים, במצב הזה. זאת הייתה אמירה מאוד קשה. אבל השאלה אז, למה היא זקוקה להגיד לי את זה ככה? מה היא צריכה שם? למה היא צריכה לבקע את הרחם האנליטי שלי באלימות כזאת? למה היא רוצה להיות תאומה של אחותי? מה זה נותן לה לעשות את הזהות הזאת ביניהן? למה אני לא מקשיבה שהיא צריכה לבוא כל כך חזק? זה מעורר כל כך הרבה שאלות חשובות, ואני מופקדת שם עבורה, ואני...
זה שנים של יותך מטפלת שמאפשרות לך לזוז הצידה מהכאב, שזה מעורר בך אמירה כזאת, ובאמת להמשיך לחשוב עליה?
אין ספק שזה היכולת, היא קשורה גם בניסיון, אבל זה גם אפילו לא לשים את הכאב בצד, זה להשתמש בכאב כאחד המפתחות להבין. זאת אומרת, אני לא שמה את הכאב בצד. אני אפילו, גם אם אני ארגיש כעס בתוך רגע כזה, על חילול, וכן הרגשתי שיש פה איזה חילול של גבול, שאני יודע, יש לי עמת מידה, של הרבה שנים של מפגש עם אנשים שמכירים את הסיפור, או דברים אחרים, וזו באמת הייתה אמירה חריגה מאוד. כל התחושה שאני ארגיש, היא תהיה לשירותה. זאת אומרת, למה היא צריכה באופן הזה, או מה הכעס הזה מספר על כעס שהיא מתמודדת איתו, או למה היא זקוקה לי עצובה, היא מרגישה שאני לא מבינה, היא מרגישה יותר רחוקה מדי, זאת אומרת, לא משנה מה אני ארגיש, אני לא מזיזה את מה אני מרגישה, אני מקשיבה למה שאני מרגישה רוב קשב, ועושה לו הרבה מקום, אבל זה כחלק מהאמצעים, בסופו של דבר להבין, היא באה אליי לחדר כי היא זקוקה לי לעזור לה, לא משנה מה היא אומרת זה כדי שאני אבין אותה, היא אומרת את זה באופנים של ירשותה,
יש מטופלים שמתעניינים בזה מתוך איזה מין סקרנות כזאת, כן, חילות כזאת.
כן, ואז זה מה שמעניין, למה הם עסוקים כן, בסקרנות, למה עולמם שלהם לא מספיק, מה זה הדבר הזה של לחיות by proxy דרך חיים של מישהו אחר, זאת אומרת, למה שאני מאיזה זווית שלא תקשי לזה, תמיד השאלה החוזרת היא, איך אדם יוכל לחיות בחייו, בנוכחות מלאה ומסופקת, ושיוצרת לעצמו חיים, ואז השאלה הזאת מכוונת אותי לאיזו הקשבה בסופו של דבר מאוד אמפתית, גם כשהמפגש יכול להיות מפגש חזיתי עם דברים מאוד כואבים שלי.
כן. את יודעת, אמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, שאני לא באמת הלכת אי פעם לטיפול, ואני כל הזמן מנפנפת מול עצמי, כי זה לא באמת מעניין אף אחד אחר, במין איזה מחשבה כזאת, שבעצם למדתי המון על עצמי, על העולם, על אנשים אחרים, בעיקר מספרות. עכשיו, את מהלכת עכשיו על הגבול בין שניהם, כי את גם מלתחת סיפורים בהתאם, אז בואי ספרי לי קצת על זה, ועל ספריך מה קורה לקורא.
קודם כל, אני מסכימה איתך שמה שסופר, אז ביי אותי, פרויד מסכים איתך שמה שסופר יודע לעשות באופן לא מודע, פסיכולוג לא ידע לעשות במאה שנות מודעות. במשורר והזיה הוא אומר שאם אנחנו באמת רוצים להבין את העולם, מי לכו למשוררים. אז באמת שתי האהבות האלה, כי ספרות גם אהבה גדולה שלי ופסיכולוגיה, אחרי שכבר סיימתי את כל המסלול שלי בתוך התחום שלי, הדוקטורט שלי עשה כבר בשילוב ביניהם, ובשאלה שהיא אולי לא מקרית כבת במשפחה שדורות של כותבים, גם הסבים שלי היו עיתונאים, שואלת את השאלה המשלימה, מה קורה לקורא, מה קורה לנו כקוראי ספרות, מבחינה פסיכואנליטית, מבחינה נפשית, מה התפקיד של הספרות בחיים שלנו, והפתיח שלך לשאלה הזאת הוא כל כך מדגים, זה יפה כמה, עד כמה יש לה תפקיד חזק בחיינו, ותפקידים, זה לא תפקיד, זה תפקידים. אז לקחתי באמת 18 יצירות ספרות, מחזות, שירים, רומנים וסיפורים קצרים, ו... שהם בסיטואציות של מעבר, של משבר, הגירה, שואה, לא מעט שואה, לקח לי זמן להבין שאני עוד ועוד טקסטים, בלי לשים לב, פולצלן וסמפרון ואוטודוף קולקה, זיכרונו לברכה, שכתב את נופים מטרופולין המוות, צרף ספר מאוד מאוד יפה, חזק על ילדותו באושוויץ, עוד ועוד יצירות. אני מנתחת את הגיבורים, שקוראים ספרות, זאת אומרת בתוך הטקסטים, בתוך כל 18 הטקסטים האלה, זה טקסטים שנבחרו כי בתוכם יש גיבורים שהם עסוקים בקריאה, ואני עושה בדיוק, זה מטה מטה, מטה 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 אם תרצי גם
לדעת,
ואני מנתחת את החוויות שלהם מזווית פסיכואנליטית, אבל לא במובן שאני משקיבה אותם על ספת הפסיכואנליטיקה, אלא אני עוזרת להם לספר לי מה אנחנו החסרנו בפסיכואנליזה. זאת אומרת, הספרות, אני באמת מקשיבה למשוררים, אם תרצי, מה באינטואיציה לא מודעת שלהם, הם מרחיבים את המנעד, והדבר הכי כיף בחקר, ואני...
זה לגלות דברים מפתיעים.
בדיוק. כן. זה לדעת מה אני לא יודעת. הכלים שבאתי איתם מהבית פחות עניינו אותי. ההתרגשות היא לפגוש את הדברים החדשים. עכשיו, אחד הדברים, אם תרצי, אחד הגילויים שלי, ואחד הניסוחים האפשריים למה ספרות עושה, זה שהיא תמיד עושה עבודת אבל.
עבודת אבל?
תמיד עושה עבודת
באיזה
אבל.
באיזה מובן?
תחשבי על זה. Happily ever after... זה סוף הסיפור, נכון? They lived happily ever after, משם כבר אין מה לספר לנו. הסיפור מתחיל ומונע, העלילה שלו מונעת, על ידי חסר, שבר, אובדן, שוב, זה לא רק מוות, אבל זה, אם לא, לא תהיה תנועה, לא תהיה סקרנות של הקורא גם. אנחנו ניגשים לספרות בין השאר, כי היא כל הזמן מספרת לנו, פרוסט אומר בעל הקריאה, יש לו חיבור ב-1905 על הקריאה, והוא אומר שאנחנו רוצים שהמחבר ייתן לנו מפתחות לחיינו, כדי שנוכל לנצל אותם טוב יותר, במילים האלה. עכשיו, זה נעשה בסוגות שונות, במנעדים שונים לגמרי של נפשיים, אבל כשאת מתחילה לחשוב על זה ככה, תגלי את זה בכל מקום, בין אם סרטר, בין אם חנוך לוין, בילד חולם, כן? אימר אדמו, אהוב עלינו הילד, לאין קץ, שקט, אני מקווה שאני מצטטת נכון, שקט, פיו פעור בחוסר ישע, מזכיר לנו, כך ייראה אם ימות. ככה הוא מתחיל את הילד חולם. הטלטלה שלנו מול הבשורה המצמררת הזאת, שהיא בניגוד לכל מה שאנחנו כל הזמן רוצים לא לדעת, רוצים להדחיק אותו, שגם ילדים מתים, ראי תחילת הרעיון שלנו. אני יצא לי לעבוד לא מעט עם הורים שקולים, והמשפט שהם תמיד אומרים זה נגד הטבע. אבל האמת היא שזה לא נגד הטבע, כי בטבע יש גם אסונות טבע, ולא תמיד הזקנים מתים לפני הילדים. גם זה בטבע, כל מה שקורה בטבע הוא טבעי, אנחנו רק לא רוצים לנסח את זה ככה. וחנוך לוין בא ומטיל בנו את הפצצה הזאת, ואומר לנו, הכל אבסורד, הוא כותב בתוך ז'אנר האבסורד, כן? החיפוש שלכם אחר משמעות הוא מגוחך, הכל שרירותי. הקפטן של האונייה, הקברנית, אומר שם לאמא, את תחי אחרי שהילד שלך ימות? היא אומרת לו, מה פתאום? אז הוא אומר, ודאי שתחי. ההתרסה שלו, המחאה שלו, הזריקה שלנו לעל ביתי, מה שפרויד קורא לה, החוצה מהנינוחות ומהשליית, הדבר הזה הוא עבודת אבל. הוא מכריח אותנו, כקוראים, כצופים, לשאול איזו שאלה. אנשים יצאו מהעולם במחזות שלו. פירקו לה בקיבוץ את הבמה. יש מחזות שלו שירדו מהבמה מהר מאוד, כי לא הסכים, גם מחזות פוליטיים בוודאי.
כן, מלכת אמבטיה.
מלכת אמבטיה, אבל הדבר הזה שכאילו מטריס שאין משמעות, הוא מייצר, הוא גם רגע של הזדמנות שבה אנחנו נאלצים להתבונן מחדש.
הרבה פעמים ביצירות מאוד קשות, יש איזו נחמה גדולה, לא מפני שמבטיחים לי שהעולם הוא יותר טוב, אלא מפני שפתאום אני רואה שזה לא רק אצלי.
עובדה שהחוויה היא אוניברסלית.
כן.
היא מאוד, היא מנחמת, היא לא מנחמת רק במובן של נחמת רבים, היא מנחמת באופן עמוק. סארטר אומר את זה בספרות מהי, ספר עיון שלו על ספרות, הוא אומר, זה שיוצר, הצליח מתוך השבר שלו, ליצור יצירה, מנחם את הקורא, בהבנה שאתה יכול מתוך מקום של שבר לעשות, ליצור יצירה חדשה, והיצירה לא חייבת להיות יצירה אומנותית, יכולה להיות יצירה של חיים. משורר מצרף אותנו אל השיירה, אני משתמש בביטוי משיר של מאיה בג'רנו, הנסיעה במסע הקיומי ביחד. בוקאט שכותב במאה ה-13 על סיפורי דקאמרון על המגפה, או הדבר של קמי על המגפה, ואנחנו בקורונה מתנחמים בזה שמשהו קודם כל נשאר אחרי המגפה. נשארו בני אדם, אחד. נשארו יצירות, זאת אומרת, כנראה שלא רק ששורדים מצבי אובדן, אלא אפשר ליצור מהם אסתטיקה, תקשורת, משהו שעובר מיד ליד באמת, כמו שאת אומרת, המשכיות, הנצחה, יש בזה המון נחמות מסוגים שונים מאוד מאוד עמוקות. את חנוך לוין אמרתי כקצה אחד, אבל זה על כל המנעד, עד הקצה השני. אני יודעת שנשים שם את אתי הילסום, שכותבת יומן בהולנד בזמן השואה, עד שבסוף היא נספית באושוויץ, וכותבת בצורה ממש רליגיוזית כזאת, כן, אמונית, אקזיסטנציאליסטית. יש לה אמירה שאומרת, סוגרים עלינו, ישנם שלטים שאוסרים עלינו לצאת אל חיק הטבע, השמיים שבתוכי גדולים ורחבי ידיים כמו השמיים שמעליי. זאת אומרת, יש לה תשובה הכי מרחיקת לכת שיכולה להיות, שיכולים לסגור אותה, אבל יש בתוכה שמיים. והיא נותנת לקורא, אתה שומע, אתה קורא מה שאמרה לעצמה בחורה בגטו, אחר כך היא כותבת את זה בתוך רוונסברוק במחנה, היא כותבת, אני רוצה להיות הלב החושב של המחנה, והיא קוראת שם מכתבים של רילקה לאלוהים, את מכתבי רילקה לאלוהים, והיא הופכת להיות המשורר של המחנה. זה כשהיא יודעת כבר שהיא טיסה לאושוויץ, והיא יודעת מה קורה באושוויץ. אנחנו קוראים את זה, ואנחנו מקבלים דרכה השראה, ואיזה מין באמת מכתב של המשורר של המחנה הקיומי, על היפה והטוב בעולמו של אלוהים, שאפשר לשמור אותו, השמיים שבתוכנו, שאפשר לשמור אותם גם מול הנורא מכל. זה הקצה השני של חנוך לוין, נכון? לא, זה עושה לחשוב, זה לא בהכרח, זה לא זורק אותנו בהכרח למקום הילסומי, אבל זה עושה לחשוב, וזה גם זירת אימונים. אני קוראת לזה פרדוקס ההרחקה. נדמה לך, כשאת לוקחת ספר ליד, נדמה לך שהרחקת עכשיו מעולמך, כן, אמא בוברי, מייק שווה אלייך, היא הקרינולינה של הספרות. עכשיו הכל לבוש באיזה מלבוש אחר, זהות אחרת, תקופה אחרת, ואני יכולה סוף סוף להשתחרר מהיומיום העכשווי הדוחק, ואז את משילה את כל מנגנוני ההגנה שלך.
ואז אפשר לגעת לחמוק בלב.
ואז דרך ההזדהות עם הגיבורים, עכשיו זו זירת אימונים, את דרכם, באמת חובה כל מיני דברים שאם את תהיה עם ההגנות שלך, את לא תתני לעצמך להתקרב להם עד הסוף. ואת לוחשת לגיבורים, את צועדת להם לפעמים באוזן, תזוז, תפסיק, תשלים איתו, תברח, כן? את עושה דרכם המון עבודת עיבוד של עצמך.
מסביב למוות של אחותך, פרט לזה שאת כותבת על זה, יש עוד דברים שעשית או עשיתם לשם הנצחה, או משהו שהוא בממד הטקסי, דברים
כאלה? יש שיר שלי שאני שמחה שיצא... יש סביב הסיפור מעניין, שלמה גרוניך שלח לי כבר לפני 4 שנים לחנים, וכתבתי שיר שנקרא הסגולה של מיכל, בת זוגו שמה היה מיכל, והוא הוציא באותו זמן דיסק, והשם כבר היה דפוס במרכאות, והוא אמר, אני כל כך אוהב את השיר, אפשר בשם אחר, אמרתי לו, שלמה, עם כל רצוני האז שאתה תשאיר את השיר הזה, אני לא יכולה. והשיר שכב, ואחרי, שנים, אני יודעת 8 שנים, שלמה התקשר אליי ואמר, תקשיבי, אני מוציא את השיר. אז אמרתי לו, אתה לא יודע מאיפה חזרתי עכשיו, זאת אומרת מאיפה, אז אמרתי לו, מבית הקברות, זה היה ביום של ההזכרה שלה, זה היה בסוג המצבים המשונים של החיים, וזה שיר שיצא, שאני מאוד מאוד, ככה ליבי מלא תודה על האפשרות הזאת, להנציח אותה דרכו, ועם הלחן המופלא של הגאון של שלמה גרוניך, אז זה אחד, ויש פסלים של ציון נשים שמול הבית של ההורים שלי, כתוב מאחור על הקיר, צל אדם כאדם, זה אגב על המבנה, זה מבנה קהילתי, שאני ויעיר למדנו בו, זה היה בית ספר א' ד' גורדון, שלמדנו בו כילדים, אז
גם יחד
זה מול הבית של ההורים שלנו. לא, עברנו לשם בדיוק כשהיא התחילה ללמוד בגימנסיה. יאיר למד בגימנסיה, ואחרי שיאיר למד בגימנסיה, אי אפשר היה לבוא ללמוד בגימנסיה, כי הוא השאיר אדמה חרוכה, הוא היה פרא אדם, אז אני למדתי מירוני היי.
הפסלים האלה שעומדים שם, החשיפה לזה היא לא קשה? היא לא...
את יודעת, עולם הפנימי שלנו, אין לו קווי מתאר. הלא מודע, אין לו קווי מתאר. זה הכי קשה. פסל... יצירה, זה שוב חוזר לכוחה של האמנות להתמודד עם אבל. יצירה היא תחומה, ויש לה צורה, ויש בה אסתטיקה, ויש בה המשכיות. ובמובן הזה היא אוספת ועוטפת ומכילה את האבל, היא לא פורמת אותו. אז אני חושבת שאני יודעת שאינטואיטיבית זה נראה, מה, איך אימא שלך יכולה לצאת מהבית ולראות את הפסלים ממון, אבל עם העולם הפנימי היא הולכת לכל מקום. אבל זה דבר כל כך אינדיבידואלי, ולאחד מתאים ללכת ולאחד מתאים לא ללכת. אני חושבת שלא זאת השאלה. השאלה אם באמת אתה לא הופך להיות בית קברות. אני חושבת שהטרגדיה היא כשאנשים שאיבדו, הופכים להיות אנדרטה חיה, ובמובן הזה הם גם אנדרטה מתה. כשמוצרים הכל, בין אם זה כי זה אובדן שכרוך בעוול מבחינתם, והם רוצים, הם לא מוכנים שהעולם ימשיך אחרי העוול הזה, בין אם כי יש להם איזו אשמה, והם מרגישים שבזה הם נאמנים לזה שעבד, והם עוצרים את חייהם, ושם הטרגדיות האנושיות של אחרי האובדן מעבר, האובדן הוא מספיק כדי שנורא יכאב. והצורות של אם כן ללכת לבית הקברות או לא ללכת לבית הקברות, זאת לא השאלה. השאלה אם בתוכך יש ערוץ פתוח של חיבור ושל באמת זיכרון ושל יציקת משמעות מהזיכרונות אל האופק של העתיד. אם זה חי ובתנועה, אז תהליך האבל שלך הוא מאפשר לך המשכיות בריאה.
בסוף אני באמת הלך. אני חושב שאני אדבר על זה.